סימן שין למד ווב, סעיף ד'. בסעיף ד' השולחן ערוך עוסק בעניין של זורע. נלמד בעזרת השם שאסור להשליך זרעים על גבי אדמה לחה מירידת גשמים, כי על ידי זה יש חשש שהזרעים יצמחו ויש בזה משום זורע. אדם שיש לו תרנגולים והוא צריך להשליך לפניהם זרעים לצורך אכילתם, כיצד הוא ינהג? נלמד בעזרת השם שהוא ישליך לפניהם זרעים בכמות מועטת שהתרנגולים יאכלו לפני שהזרעים יספיקו לצמוח, אלא אם כן הוא משליך את הזרעים במקום דריסת בני אדם, שאז מסתבר שהזרעים יידרסו לפני שהם יספיקו לצמוח. נקרא דברי השולחן ערוך, אומר השולחן ערוך, יש להיזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים שסופם להצמיח. אסור להשליך בשבת זרעים על גבי קרקע שהילחה מירידת גשמים, כי על ידי זה שהמקום מולך הזרעים עלולים להצמיח או להשתרש בקרקע, ויש בזה משום זורע. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד א'. יש להיזהר מלהשליך זרעים במקום ירידת גשמים, רוצה לא אמר, שהמקום ההוא שהוא משליך בו את הזרעים, אותו מקום מולך מפני גשמים שרגיל להירד שם, והוא הדין שאר מקומות שהם לחים כהי גבנה, שסופם להצמיח. למה אסור להשליך זרעים במקום לך שסופם להצמיח? פירוש שיצמחו מחמת הריכוך כדרך כל תבואה כשנותנים אותה במים, או אפשר בזמן מרובה ישתרש בקרקע, או שהתבואה עצמה תצמיח, או יותר מזה היא עלולה גם להשתרש בקרקע. הלכה נוספת, אומר השולחן ערוך, ואם ישליך לתרנגולים, אדם שיש לו תרנגולים והוא צריך להשליך לפניהם זרעים לצורך אכילתם, באיזה אופן מותר לו להשליך את הזרעים לפני התרנגולים ולא חוששים שמא הזרעים יצמחו? אומר השולחן ערוך, ואם ישליך לתרנגולים לא ישליך אלא כשיעור שיוכלו בו ביום או ליומיים. המשנה ברורה מסביר שכאשר הוא משליך זרעים בכמות מועטת של אכילת התרנגולים יום או יומיים, אנחנו תולים שהתרנגולים יאכלו את הזרעים לפני שהזרעים יספיקו לצמוח או להשריש. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד ג', לא ישליך אלא כשיעור שיוכלו בו ביום או ליומיים, די בזמן מועט כזה לא יצמחו, וכל שכן שלא ישתרשו בקרקע. מה שאין כן, אם הוא משליך כמות לג' ימים ויותר, אז יש חשש שמא יצמחו הזרעים ויתחייב למפרע משום זורע על מה שהוא השליך את הזרעים. גם לחד דיו בשולחנו חירדי סימן ריש צדי ג', כל שיעור השרשה אינו אלא ג' ימים. אז לכן, מכיוון שהוא משליך בכמות מועטת פחות מג' ימים, ממילא הם לא יצמחו. ודע, דמייר שישליך את הזרעים בפעם אחת, די לבוכי אסור להכין לימי החול. בכל מקרה, אם הוא רוצה להשליך בכמה פעמים, להניח חופן לתוך הכלי ולהשליך, ואחר כך עוד פעם להשליך, יש בזה בעיה שהוא מכין לצורך חול. רק כאן מדובר שהוא משליך בפעם אחת כמות מרובה, בפעם אחת אין בעיה של הכנה בשבת לימות החול. מסיים השולחן ערוך ואומר, ואם הוא במקום דריסת רגלי אדם, אם הוא משליך לפני התרנגולים במקום שבני אדם דורסים שם, מותר, בכל מקרה מותר שאין סופו להצמיח, כי בני אדם ידרסו את הזרעים, ואז הזרעים אין סופם להצמיח. נמשיך לסעיף הבא, סעיף A. בסעיף A השולחן ערוך עוסק בעניין מלאכת תולש. נלמד בעזרת השם שיש אופנים שחייבים משום תולש גם כאשר אותם צמחים לא יונקים מהקרקע, כגון עשבים שגדלים מלאכות הכלי, כמו פטריות, שאף על פי שהם לא יונקים מהקרקע, בכל זאת יש בתלישתם משום אויקר דובר מגידולוי, כי כך היא דרך גדילתם, שהם גדלים מהלחות ולא מהקרקע. נקרא בפנים את הסעיף, אומר השולחן ערוך, עשבים שעלו על אוזן הכלי מלחות הכלי. המשדבור מביא כמו פטריות שגדלים מהלחות, אותם עשבים נחשבים כמחוברים והתולשם חייב. המשדבור מסביר שהוא חייב משום אויקר דובר מגידולוי, כי כך היא דרך גדילתם של אותם עשבים. נקרא בפנים את דברי השולחן ערוך בסעיף קטן למדלד, כמו שמצוי בדלי ששואבים בו תמיד, שגדלים בו כמין פטריות. אדם שעוקר אותם, אדם שתולש אותם, חייב משום אויקר דובר מגידולוי, שזה תולדת קוצר. אומר המשנה ברורה, ולוידו מילי הציץ שאינו נקוב, שהתולש ממנו פטור. כמו שנלמד לקמון בסעיף זין, משום דיינו מחובר לקרקע או אילום, זה הציץ שאינו נקוב, דשייני אוסום, דאין דרך זריעה שם. אז לכן מי שתולש זרעים מהציץ שאינו נקוב פטור, מה שאין כן אוכד דעיקר גידולם כן, עיקר גידולם של אותם הסבים זה כאשר הם לא יונקים מהקרקע. אז לכן מכיוון שכך מי שתולש אותם חייב משום עיקר דובו מגידולוי. והוא הדין התולש קישוט מאיזמי ואיגי קוצים, אף על פי שגם הקישוט אינה מחוברת לקרקע, אפילו הכי חייב משום עוקר דבר מגידולו, כי כך היא דרך גדילתו. אז לכן אדם שתולש צמחים מהציץ שאינו נקוף פטור, כי אין דרך לזרוע זרעים, אין דרך לגידול זרעים שלא יונקים מהקרקע, אבל אותם זרעים כך היא הדרך שהם יונקים שלא מהקרקע, ולכן מי שתולש אותם חייב משום עיקר דובו מגידולו. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ווב. בסעיף ווב נלמד בעזרת השם על אדם שיש לו עשבים והוא רוצה שהם יישארו לחים, כגון אדם שיש לו עשבי בשמים והוא רוצה שהם יישארו לחים ולא יתייבשו, אז הוא תוכב אותם בערב שבת מבעוד יום בתוך אפר לח כדי שהם לא יתייבשו. השאלה היא האם מותר לשלוף אותם בשבת מתוך אותו אפר שהם תחובים בו, או שיש בזה איסור משום תולש. נלמד בעזרת השם שכל עוד העשבים לא ישרישו באפר, כגון לפני ג' ימים, ובנוסף לכך הוא אינו מעוניין בשרשתם של העשבים, באופן כזה מותר לאחוז בעשבים ולשלוף אותם מהאפר שבהציץ, וגם לא חוששים לטלטול מוקצה של האפר, כי זה טלטול כלאחר יד. נקרא את דברי השולחן ערוך בפנים. אומר השולחן ערוך, עשבים שתחבם באפר מבעוד יום כדי שיהיו לחים. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן למדבוב, כגון עשבים שהם נעים למראה ולהריח וממלאים קד אפר לך ותוכבים את אותם עשבים לתוכו, והוא הדין עם תוכבן בקרקע, כיוון שלא מתכוון שישתרשו שם. אז שוב השאלה היא האם מותר בשבת לשלוף את העשבים מהאפר. אומר השולחן ערוך, מותר לאחוז בעלים ולהוציאם, ואין בזה לא משום תוילש ולא משום מוקצה, במה שהוא מזיז את האפר. באיזה אופן אין בזה משום תוילש? ממשיך השולחן ערוך, והוא שלא ישרישו, ובנוסף לכך גם אינו רוצה בהשרשתם. אבל אם מתכוון לזריעה, אם בתחיבת העשבים לתוך האפר הוא התכוון לזריעה, אז אף על פי שבפועל הם לא ישרישו, הדין הוא שאסור לשלוף אותם מתוך האפר. המשנה ברורה מסביר שלכן אסור לשלוף אותם מתוך האפר אם הוא התכוון להשרשתם. נקרא את המשנה ברורה בסעיף קטן מם, דכיוון שהם תחובים ותמונים בקרקע כשאר זרעים, וגם מתכוון לזורעם, גזרו בו רבונון שלא ישלוף ויוציא אותם מהאפר, כי איכי דלו ליסי להחלופה לתלוש לאחר השרשה. באופן כזה שהוא התכוון בתחיבתם כדי שהם ישרישו, אף על פי שבפועל הם לא ישרישו, חששו חז"ל שאולי אנשים יטעו ויחליפו את אותם עשבים בעשבים אחרים שכן ישרישו, לכן אסור לו לשלוף אותם מהאפר. אבל באופן שהם לא ישרישו, כגון לפני ג' ימים, וגם הוא לא יתכוון בתחיבתם לצורך השרשה, מותר לו מצד איסור טוילש לשלוף אותם מהאפר. מה קורה עם איסור מוקצה? כאשר הוא שולף אותם אז הוא מזיז את האפר. אז על כך עוסק המשנה ברורה בסעיף קטן למד זין, והמשנה ברורה אומר שמה שמכיוון שהוא לא מטלטל את האפר בידיו אלא על ידי עשבים, זה נחשב לטלטול מן הצד וזה מותר. המשנה ברורה מוסיף עוד בסעיף קטן למד ח' שאחר כך הוא יכול להחזיר אותם למקומם אם הנקב שהם שעו בתוכו לא נסתם. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ח'. סעיף ח' עוסק בעניין הציץ. נלמד בעזרת השם שאסור בשבת לקחת הציץ, בין אם הוא נקוב ואפילו הציץ שאינו נקוב, אסור ליטול הציץ ולטלטל אותו למקום אחר, אפילו להגביע אותו מהקרקע ולהניח אותו על גבי יתדות גבוה מהקרקע, גם זה אסור. אף על פי שכאשר העציץ על גבי היתדות אין שום דבר שמפסיק בין העציץ לקרקע, העציץ יכול להמשיך ולינוק מהקרקע. בכל זאת, בזה שהוא מגביע את העציץ נפסקה קצת מיניקתו, ויש בזה איסור של תולש. גם בעציץ שאינו נקוב אסור מדרבונו לעשות כך, גזירו עטו עציץ נקוב. וכל שכן אם הוא מפסיק, אם הוא העמיד דבר שיפסיק את היניקה, כגון שהוא העמיד את העציץ על גבי בגדים, אז ודאי שיש בזה איסור, כי הוא מפסיק את היניקה. נקרא דברי השולחן אורך, הציץ אפילו אינו נקוב, יש להיזהר מלתלו מעל גבי קרקע ולהניחו על גבי יתדות או איפחה, בין שהוא של עץ בין שהוא של חרס. גם הדין הוא שיש בזה איסור. המשנה ברורה מסביר, כיוון שהוא מפסיק את היניקה מעט, וכל שכן אם הציץ הוא נקוב, ודאי שצריך להיזהר בכך. אז אף על פי שהוא מגביה את זה על גבי יתדות, ואין שום דבר שמפסיק בין העציץ לקרקע, בכל זאת זה אסור. וכל שכן אם הוא מעמיד את העציץ על גבי עצים או על גבי בגדים, שיש בזה איסור. ואם הוא עושה כך בעציץ שהוא נקוב, אם הוא לוקח עציץ נקוב ומגביה אותו מהקרקע ומניח אותו על גבי עץ או על גבי בגדים, הדין הוא שיש בזה איסור של תולש מהתורה. ואם הוא חוזר ומניח את זה על גבי הקרקע, יש בזה איסור של זורע מהתורה, של נוטע.